שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט שלפנינו יעסוק באימות המתפתח בימים האחרונים בצפון, וגם בהידוק שיתוף הפעולה בין סוריה לאיראן במסגרת הסכם צבאי שנחתם באחרונה. נעשה זאת בעזרתו של מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל. שלום רב אודי.
שלום.
תחילה לרצף של האירועים האחרונים בצפון בגבול לבנון. על רקע התקיפות המיוחסות לישראל בסוריה, חיזבאללה בעצם התחיל לפעול וגם לאיים לפגוע בישראל בגזרה הזאת דווקא. ואנחנו מנסים להבין מה אפשר ללמוד מכך על מאפייני האימות בין ישראל לחיזבאללה.
אני הייתי מציין שלושה דברים שכדאי לחשוב עליהם בהקשר הזה, שאני לא בטוח שלגמרי מדברים על נושא אחד כולם מדברים, זה נושא ההרתעה הדדית. זאת אומרת שיש איזשהו מאזן הרתעה בין ישראל לבין חיזבאללה, שני הצדדים לא רוצים להגיע למלחמה, אבל כל אחד רוצה לחזק את הממד ההרתעתי שלו, ויש לפחות איזה סוג של הבנה בינינו לבין חיזבאללה שצריכים להימנע מלהסלים את האירועים בלבנון לכדי מלחמה. הוא לא יכול להבליג על פעילות שלנו, בעיקר שפוגעת בלוחמיו, תכף נגיד על זה מילה, וישראל מצד שני לא יכולה כמובן להיכנע לפעילויות שמטרידות אותה בזירה, אבל יש מין הבנה שאפשר לשלוט בגובה הלהבות, לייצר אירועים מקומיים, ולא לאבד את השליטה ולהגיע למערכה כוללת.
כלומר, מה שאנחנו רואים זה לא שבירה של הכלים, בכוונה תחילה של חיזבאללה, אלא ניסיון דווקא,
איך לשמר נאמר, את כללי המשחק המקובלים.
בדיוק.
עכשיו, מה השינוי הבולט בעניין הזה? שאנחנו ככה לאט לאט לא כל כך שמנו לב, שאנחנו מתמודדים היום לא עם אירוע ישראל חיזבאללה פרסה, כלומר בינינו לבין חיזבאללה בגבול הצפון או גבול לבנון, אלא פתאום ההתמודדות היא התמודדות צירית. כי מה קרה? אנחנו בכלל, לפי הדיווחים, כן, אנחנו לא יודעים, אבל לפי הדיווחים, תקפנו בסוריה אספקה של אמל"ח מאיראן לסוריה, שדרך אגב שיכול להיות שהיה מיועד לחיזבאללה, אנחנו אפילו לא יודעים למי. אנחנו לא יודעים, אני מעריך שמישהו כן יודע. וכתוצאה בכלל מהתמודדות עם האספקה של נשק ואמל"ח מאיראן לסוריה, נפגע פעיל של חיזבאללה. ואז עולה נסראללה, שהתחייב שהוא יגיב על כל פגיעה בפעיל של חיזבאללה, מבחינתנו טרוריסט, על ידי זה שהוא יתקוף בתגובה את ישראל.
בגבול לבנון.
בגבול לבנון. וזה הקטע מעניין. כלומר, הוא בעצם מכניס את לבנון, הוא מכניס את לבנון לציר. למרות שכל הזמן הוא מציג את עצמו כלבנוני, ובעל אינטרסים של המדינה הלבנונית, וחלק מהמערכת הפוליטית הלבנונית, והוא לא שבוי בשום דבר אחר, אנחנו רואים בעצם שהוא בכלל שחקן בציר, כן? ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם אירוע בציר. דרך אגב, נתקוף בעיראק ויפגע פעיל חיזבאללה, אז שוב פעם נפגע פעיל חיזבאללה, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם העניין הזה של חיזבאללה שמגיב נגדנו בגבול הצפון. וככה צריך להסתכל על האירוע הזה. זאת אומרת, אירוע שאיתו אנחנו בעצם, כל דבר שאנחנו עושים עכשיו הוא מתמודד עם הציר. עכשיו, זה מחזיר אותי לסוגיה מרכזית שהייתה לפני שבועיים, הרי הכל זז פה כל כך מהר ששכחנו, זה ההסכם הזה שבין סוריה לבין איראן, כן? ההסכם הביטחוני בין סוריה לבין איראן. אחד הדברים שכל הדוברים הזכירו שם מספר רב של פעמים, זה ציר ההתנגדות. ציר ההתנגדות זה מה שאנחנו קוראים הציר השיעי. כלומר, איראן, עיראק, סוריה, לבנון. והמוטו המרכזי היה חיזוק ציר ההתנגדות. כלומר, יש פה איזושהי מטרה לחבר בין כל הרכיבים האלה של הציר, ולהפוך אותו לציר אחד, והוא האתגר המרכזי שלנו היום.
אז אם אני מבין ממך נכון, ההסכם הזה הוא אמנם הסכם בין שתי מדינות, אבל זאת לא חזות הכל. זה בעצם הסכם שנועד לחזק ציר שכולל את שתי המדינות האלה, את סוריה ואת איראן, ואת חיזבאללה והמיליציות שפועלות בסוריה גם כן.
נכון. ואני חושב גם, דרך אגב, יכול להיות שחלק מהרכיבים של ההסכם הזה גם להגן על החלק המזרחי של סוריה, המערבי של עיראק, שהוא מאוד, הגבול עיראק-סוריה, הוא מאוד מרכזי לנושא הציר. כלומר, כדי לשמור על הציר פתוח, נושם, זורם, הגבול שם, המאבק על הגבול שם הוא מאוד עקרוני. שחלק מההסכם הזה הוא גם מתייחס לגבול, איך משאירים את הגבול העיראקי-סורי כגבול פתוח, שאיראנים יכולים להעביר דרכו מה שהם רוצים.
אז בוא נתייחס ברשותך לסעיפים של ההסכם, וגם מה מהם בעייתים מבחינת ישראל. אנחנו מבינים שזה הסכם צבאי וגם טכנולוגי, שנחתם בחודש יולי בין הרמטכ"ל האיראני באגרי, שביקר בדמשק, והמפקד של צבא סוריה, או שר ההגנה הסורי, איוב. והשאלה עכשיו היא בעצם, מה הוא משנה, עד כמה בעצם הוא בעייתי מבחינת ישראל, מה הם הסעיפים שהופכים אותו לאיום משמעותי יותר?
תראה, יש שתי גישות. יש גישה אחת שאומרת, זה פחות או יותר אותו דבר ממה שהיה עד עכשיו. סוריה ואיראן מאוד מחוברות, אסד מאוד מחובר, כן, לרפובליקה האסלאמית של איראן, הוא תלוי בה, היא סייעה לו במלחמת האזרחים, היא ממשיכה לסייע לו היום, ולכן זה פחות או יותר דומה למה שהיה עד עכשיו. למה פתאום עושים אירועים וכנסים ומסיבות עיתונאים, והוא מגיע כבר פעמיים לסוריה בתוך שבועיים, כלומר הרמטכ"ל האיראני, זה לומר שצריך לסמן משהו לכמה גורמים פה. ויש בעצם, לקרוא לזה ככה, ארבעה דברים שמטרידים את שני הצדדים, אני מדבר על האיראנים ועל הסורים. אני קראתי לזה דרך אגב ברית השורדים. שניהם נלחמים היום על שרידותם. גם פנימית, גם חיצונית, גם כלכלית, גם ביטחונית, כלומר בכל הפרמטרים, אז הם נאחזים אחד בתוך השני. עכשיו, היו בשבועות האחרונים או בחודשים האחרונים שמועות, חלקם אפילו הופצו על ידי גורמים ישראלים, שהאיראנים החליטו להתקפל, שהעול כבד עליהם מדי, שבגלל המצב הכלכלי הרעוע והמקסימום לחץ שמופעל עליהם, הם לא יכולים להחזיק יותר את המיליציות או להחזיק יותר את צבא אסד, ולכן הם מצמצמים את המעורבות שלהם בסוריה ומתכנסים בחזרה הביתה, כלומר נמתחו יותר מדי והם לא יכולים להמשיך להימתח. אז פה הם מסמלים לנו דבר מאוד ברור, לא ככה העניין. אנחנו כאן ואנחנו נשארים כאן ואנחנו מתכוונים גם להמשיך בשיתוף פעולה הזה ואפילו לחזק אותו. זה חשוב מאוד לאיראנים להציג את זה, שהם לא איבדו את המטרות שלהם האזוריות, כן? ההגמוניה או ההשפעה האזורית, זה חלק מהמטרות והם לא מוותרים על המטרות האלה ואפילו מחזקים אותם. שמי שחושב שהם נחלשו יכול לראות שהם מתחזקים בעניין הזה. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, דרך אגב, שקשורה בכלל לנושא הכלכלי, כי גם איראן נתונה ללחץ כלכלי מאוד משמעותי מצד ארצות הברית עם כל הסנקציות והמקסימום פרשר, וגם עכשיו סוריה בעקבות חוק קסר שאמריקאים הטילו בעצם על סוריה. ושני הצדדים האלה מאוד סובלים מהעניין הזה של הסנקציות הכלכליות, שזה מביא אותם להתחבר, שהם צריכים בעצם לסייע אחד לשני. דרך אגב, יש שמועות שעכשיו השווקים בסוריה, יש בהם הרבה מאוד סחורות, מוצפים בסחורות שעברו מאיראן. דרך אגב, זה גם מתקשר ללבנון, אין לנו זמן להיכנס לעניין הזה, אבל זה גם מתקשר קצת למצב בלבנון, כי גם לבנון מבחינה כלכלית במצב רעוע ביותר, בדיוק. אז עכשיו רוצים להעמיד שני אלה ולהגיד, אנחנו איתנים, אנחנו עובדים ביחד, להתמודד, גם אמרו את זה. אמרו את זה בתקסים, אנחנו גם נתמודד עם עניין הסנקציות. אז זה נקודה שנייה. נקודה נוספת שעומדת ברקע, היא גם סוג של תחרות מסוימת, מי יהיה בעל ההשפעה הגבוהה יותר בסוריה? איראן או רוסיה? בסדר? זה רץ לאורך כל הזמן. התחושה שרוסיה היא הדומיננטית, ואיראן עושה דברים קצת מאחורי הקלעים או בפרופיל נמוך, אבל יש בהרבה מאוד תחומים, יש תחרות בהן, כמובן מהתחומים הכלכליים, דרך התחומים הפוליטיים ובסוף התחומים הצבאיים. יש יחידות צבאיות בצבא סוריה שהרוסים בונים אותם, יש יחידות אחרות שהאיראנים בונים אותם, יש כאלה בהשפעה רוסית, יש כאלה בהשפעה איראנית. האיראנים רוצים שההשפעה שלהם תהיה ההשפעה המשמעותית ביותר. ולכן מאוד חשוב להם ההסכם הזה, כי לכאורה נותן להם אסד סוג של פור מסוים על פני הרוסים. והדבר האחרון שאני חושב שעומד פה ברקע העניין, ושוב אני חוזר לגישה הצירית, יש תחושה או הערכה אצל הגורמים הללו, שנובמבר זה תאריך יעד. כלומר, צריך לחכות לראות מה קורה בנובמבר. נובמבר, בחירות בארצות הברית. אבל יש אפשרות שנשיא ארצות הברית פתאום יחליט בוקר אחד לפנות הכוחות האמריקאים מעיראק ומסוריה. מסוריה, מדברים על מזרח סוריה ועיראק. נכון שמופעל שם לחץ, לא ניכנס לפרטים, אבל יש כל הזמן לחץ על הכוחות האמריקאים כדי לעורר את סוגיית הפינוי. אם האמריקאים מפנים את הכוחות שלהם, כל המאזן משתנה פה באזור. ולכן האיראנים צריכים כבר לבנות מיד את התשתית, איך הם נכנסים לתוך הוואקום הזה שהאמריקאים יתירו גם בעיראק וגם במזרח סוריה.
עכשיו, הזכרנו קודם את המשמעות של ההסכם הזה, לא רק בהקשר של משטר אסד ושל המשטר האיראני, אלא גם שחקנים נוספים שחוסים בצילם בתוך סוריה. אני רוצה לשאול אותך על שחקנים נוספים, או שחקן אחד שנמצא בתוך סוריה, וזאת רוסיה של פוטין. האם ההסכם הזה שנחתם בין סוריה לאיראן, מקרין במשהו על טיב היחסים הנוכחי בין אסד למי שהיה, לפחות עד לא מכבר, פטרונו, פוטין?
תראה, יש נקודה מאוד חשובה שגם בהסכם הזה רוצים להדגיש אותו. יש באלה שפועלים בתחומי סוריה, יש כאלה שהוזמנו על ידי המשטר הלגיטימי, כן, של אסד, שזה איראנים ורוסים. הם הוזמנו על ידי המשטר הלגיטימי הסורי, לבוא לסייע להם במלחמה נגד הטרוריסטים הנוראים האלה, והם באו לעזור. לעומת זאת, יש את כל האחרים שהתערבו להם בתוך המדינה, ישראל, ארצות הברית, טורקיה, שלא לדבר כמובן דאש וכל הגורמים האחרים. חלק מההסכם הזה רצה להגיד, רגע, יש את אלה שהוזמנו, והמעורבות שלהם היא לגיטימית, וכל אלה אחרים שמחוץ למעגל הזה, המעורבות שלהם היא לא לגיטימית, וצריך להפסיק את הלגיטימיות שלהם. הדבר השני, כמובן, זה שוב חוזר למה שדיברתי קודם, על התחרות בין רוסיה לבין איראן, מי הגורם הדומיננטי, מי בסוף יקבע את הכללים. כי רוסיה כן מנסה לקדם איזשהו הסדר, נקרא לו מדיני, עם רפורמות, שלאיראן זה לא מתאים, כי איראן חוששת שהיא תאבד את ההשפעה שלה. אז מאחורי הקלעים היא מנטרלת אותו. מצד שני, יש להם את אסטנה, שהם גם יושבים עם היריבה השלישית שלהם, שהם טורקיה שם, ומנסים לסדר כל מיני עניינים. ודיברתי קודם גם בתוך הצבא עצמו, שכל אחד מהצדדים מנסה להיות יותר דומיננטי ולייצר לעצמו יותר נאמנויות, שדרכם להשפיע לא רק על הצבא הסורי, גם על כל מנגנוני הביטחון. הרי סוריה רוויה במנגנוני ביטחון, אתה אפילו לא יכול לספור אותם על 50 ידיים. עכשיו, מה קרה בתקופה האחרונה? בתקופה האחרונה יש איזו תחושה שגם אצל אסד, שחנו ירד במידה מסוימת בעיני הרוסים, שהוא לא מספיק, הוא לא מספק את הסחורה שמצפים ממנו, שהוא באמת לא באמת שולט, הוא לא באמת שולט במה שקורה בסוריה, שאי אפשר לסגור איתו עניינים, שאי אפשר לקדם איתו רפורמות, שאי אפשר להביא איתו יציבות, שההחלטות שמתקבלות הן נמסות במהירות רבה מדי, ואסד עכשיו צריך רגע שנייה להגיד, רגע שנייה, אם אני מאבד משענת רוסית, אני צריך לחזק את המשענת השנייה שלי, שזה המשענת האיראנית. ולכן הוא הולך לאיראנים, גם כדי לתת לרוסים, שימו לב, אם אתם עוזבים אותי, יש לי אופציה אחרת, אבל גם כדי להרגיש יותר בטוח שמישהו תומך בו בתוך העניין הזה. ולכן נכנס פה בתוך הנושא, איפה מעמדו של אסד בעיני הרוסים, ועד כמה רוסיה נחושה להביא לשינוי מצב בסוריה.
לסיום, אני רוצה לחזור לענייני ההתחממות בצפון, על רקע כל מה שאמרת עכשיו, ולשאול אותך, האם לדעתך יש אפשרות לעזר בשחקנים הגדולים האלה שהם עדיין משחקים על המגרש בסוריה? ארצות הברית אולי, בספק, אבל קודם כל רוסיה, כדי לחזור ולנסות לבלום זעזועים כגון אלה שמתרחשים בימים האחרונים.
תראה, לגבי רוסיה יש איזשהו עניין מאוד, יש חל שינוי בימים האחרונים, אני חושב שזה גם קשור להסכם הזה. לא הזכרתי את זה קודם, אני אזכיר עוד נקודה אחת. רוסיה לכאורה סיפקה מערכות טילי קרקע אוויר S-300 לסוריה, אבל לא נותנת לסורים להפעיל אותם. ולכן דרך אגב בהסכם הביטחוני הזה, אחד הנושאים המרכזיים זה הספקת מערכות טקה איראניות לסוריה. חלק מהמערכות האלה זה שחזור איראני למערכות ה-S-300 הרוסיות, שזה צריך לשנות את כל המאזן של ההגנה האווירית. כלומר, יש כעס בסוריה ובאיראן, כמובן, כלפי הרוסים, שבעצם לא נותנים את המעטפת ההגנה האווירית למשטר האסד. וצריך לייצר עכשיו מעטפת הגנה אווירית, אולי אלטרנטיבית, אם הרוסים לא נותנים, אז אנחנו נקים מעטפת אלטרנטיבית, כלומר, אנחנו האיראנים נעביר סוללות טילי קרקע אוויר לסוריה. דרך אגב, לדעתי, ברגע שהם ינחתו בסוריה, ישראל צריכה להשמיד אותם. בכלל לא לתת להם אפילו לפעול לרגע את המערכות הללו, ואנחנו יכולים לעשות את זה. ראינו שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו יכולים לעשות את זה. לכן, יש פה איזשהו עניין גם בהיבט, שרגע, רוסיה לא כל כך נותנת לנו את הגיבוי המתאים, לנו לסוריה, כן? לנו לסוריה ולנו לאיראנים בסוריה. בימים האחרונים, רוסיה יותר ויותר מדברת שוב על הקטע שהיא רואה בעין שלילית את הפעילות האווירית הישראלית בשמי סוריה. מה שלא היה לנו דרך אגב חודשים רבים לפני כן. כלומר, פתאום יש פה איזשהו שינוי במאזן הכוחות שגם הרוסים צריכים להגיב עליו. הם לא יכולים להבליג יותר. בעצם, מה המשמעות שלהם בתוך העניין הזה? אז זה נושא שאנחנו צריכים לשים לב אליו. מצד שני, ברור שישראל אסור לה לרגע אחד להירתע. עכשיו, לא יכול להיות שכל פעם שנצטרך לשקול תקיפה של יעד בסוריה, שבעצם זה יעד שקשור למה שאנחנו קוראים מכונת המלחמה האיראנית, שהיא בונה בסוריה, כי אולי יש שם איזה שין גימל של חיזבאללה, שהשין גימל הזה יכול להיפגע, ואם השין גימל הזה ייפגע שם, אז עכשיו אנחנו נחטוף פיגוע בגבול הצפון, כן? ישראל לא יכולה להיכנס לתוך המשוואה הזאת, כי אז בעצם היא הופכת להיות כבולה.
כבולה בידי ולא, חיזבאללה.
כבולה בידי חיזבאללה, ולא יכולה בעצם להתמודד במאמץ העיקרי שלה, לבלום את ההתעצמות של הציר. והיא צריכה להסתכל על זה ככה, את לבלום את ההתעצמות של הציר לאורך כל אורכו, כן, בזירה הצפונית. ואני חושב שחלק ממה שהפגנו פומבי, שאנחנו באירוע האחרון, כאילו החשש הזה שלנו מהסלמה, אני מבין את ההיגיון שאין סיבה עכשיו להסלים, ואף אחד לא רוצה מלחמות, ואנחנו בחופש הגדול, והישראלים אין להם הרבה לאן לנסוע, אז הם יכולים לנסוע לצפון, אז אין שום סיבה עכשיו לחמם את הגזרה. אבל מצד שני, החשש הזה שלנו, מאיזשהו אירוע ומאיזשהו אירוע הסלמתי, הוא לא מתאים לאופן ההתמודדות שאנחנו צריכים להמשיך להתמודד בנחישות נגד הציר, שלא ימנע מאיתנו לעצור את ההתבססות הזאת, ונמשיך בפעילות הזאת כל עוד זה יידרש.
תודה רבה, אודי.
תודה.